שיעור מוצאי שבת קודש פורשת מקס התשעז בשכח שיעור מוקדש רפואת הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן שליטה השם ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה ובריאה כל העם ישראל ערך ימים ושנות חיים ושעולם יוסיפו לך. ביקשו שבתחילת השיעור נאמר את הנושאים. הרב ניר אמר לי בשם כל הלשון שהם רצו שיהיה מסודר, שידעו איפה לתכנן את השיעור, את הנושאים, אבל אני חושב שזה גם טוב בשביל הציבור. מבחינה מסוימת זה לא כל כך פשוט, כי לפעמים אני מתכנן כמה דברים, לא רוצה להגיד את כולם, אז יכול להיות שיהיה הוספות ושינויים, אבל אני אשתדל להגיד מה שיותר בטוח, מה שמסתבר שמסתדר. כי הכל זה לפעמים מה שאני מדבר בשעור זה סייעתא דשמיא, איזה נושא לדבר, איזה נושא לא לדבר. ובדרך כלל אני משתדל להשלים בשעורים אחרים, אבל לפעמים משתנים דברים. אז עכשיו אנחנו נר שמיני דה חנוכה, אז נפתח קצת בענייני חנוכה, כמה דברים שעוד קשורים. ומזה נשלים את העניין של חבורת ש"ס, מה שדיברנו, העניין של סיום הש"ס על ידי הרבה אנשים שמצטרפים, כל אחד עומד מסכתה, אם זה נחשב שזה כל אחד מהם נחשב כאילו גמר את כל הש"ס. ובהמשך בעזרת השם נדבר בלקוט הפרשת חלה, כמה פרטים. ובסוף לחזור שוב פעם לענייני חנוכה, לעניין המתייוונים של זמננו, בימים ההם בזמן הזה. דיברנו מה שכתוב במגילת בני חשמונאי על שלוש הגזרות של היוונים, שבתו וירחו ומהולתו. כל המפרשים דנים מה ראו על ככה, מה הפריע ליוונים דווקא המצוות האלה, למה הם בחרו דווקא את השלוש האלה, מה זה נראה להם שזה יביא את התועלת למטרות שלהם. הרי המלחמה שלהם הייתה מלחמה נגד תורת ישראל. אז טוב, מובן שרצו אולי ללכת על, לא, לא, על הכל, אולי הבינו שזה לא יצליח לבוא לגזור על הכל. הלכו על חלק. יש תרי"ג מצוות, 613 מצוות. שלוש מצוות, ככה שאולי יתפתו היהודים. טוב, 610 מצוות נשאר, ונשאר רק שלוש תבטלו. אולי ככה יצביע, אבל למה בחרו דווקא את השלוש האלה? ונותנים טעמים מטעמים שונים. כתבתי על זה גם בשמן למאור, בביאורים על מגילת בני חשמונאי. וכבר ראשונים ואחרונים מדברים על השאלה הזאת. עלה בדעתי, אולי עוד דבר שצריך להוסיף בעניין הזה של השבת. מה גזרו על שבת? מה הפריע להם שאנטיוכס, זה היה בעצם העצה שלו. עונה הוא אמר לדובר ההיא, ומה שדיברנו על זה שהוא צבע את הבלם, הוא נבדל מנהן גם עוד יחזיר עליהן, שבתו וירחו ומהולתו. זה הדבר הראשון, זה שבת. בפרשת מטות דיברנו למה אנחנו מבקשים בתפילה למנחה וברצב עליתנו ואל תהיה שרו ויון ביום מנוחתנו. כביכול יש בזה משמעות שימים אחרים לא נורא, אבל מבקשים על שבת שביום הזה לא יהיה, ואמרנו בזה זה ביאור. שבשבת, חס ושלום, מי שנהיה חולה זה מסוכן, ולכן מבקשים באופן מיוחד על זה. לא פירושו שעל ימים אחרים לא נורא אם יהיה איזה צרה, אלא שהצרה של שבת, המחלה של שבת, מי שמתחיל להיות חולה בשבת, ככה מעריץ מביא, אז זה מסוכן החולה שלו. ואותו דבר לגבי, חס ושלום, צרות אחרות. אז אם הצרה מתחילה בשבת, אז לכן מבקשים, אל תהיה שרו ויון ביום מנוחתנו, שחס ושלום זה דבר שהוא יכול להיות לו המשך מאוד קשה. יש בנושא הזה, הזכרנו אז מה שבני יששכר אומר, וראיתי שגם חמדת ימים, הוא אומר, אגב אורחי הוא מיישב את השאלה, חלק ראשון מכל שבת וערך חמישי, בדפוס החדש דף קג. הוא כותב, מאומרה בזוהר פקודה שיש 365 מלאכים שממונים לשמח את העולם מערב שבת לערב שבת. ששם הלכים נתמנן לבדוח העולמו מערב שבת לערב שבת. ולכן אנו אומרים בברכת המזון שלא תעשו רביון במנוחתנו. הכנס טובין הוא לשמוח ביתר סייף וביתר עז. תכבד הדר המלכות אשר עולנו. אז אם כן, אז איך הוא מיישב את זה? הוא מיישב את זה בדרך אחרת. כמה שבשבת יש עניין יותר לשמוח לכבוד הדר המלכות, שבת זה רומז למידת המלכות, אז יש עניין מאוד מאוד לשמוח, אז לכם מבקשים שלא תהיה יותר רביון, כי זה יפגום את השמחה. מה שאנחנו אמרנו שהשבת זה מסוכן, זה... לא, הסברנו למה זה מסוכן, למה מי שחל בשבת זה יותר מסוכן מימים אחרים, בגלל שביום הזה שולט המזל שבתאי, יש שבעה כוח רבים, שסום חנקל, שבתאי יוסד הגמדים, חמו הנאורה וכוכב לבנו, והכוכב שבתאי הוא ממונה על יום השבת, אז ככה עם ישראל נוהג בשבת דברי שמחה, תענוגים, מלבוש, הפוך ממה שאומות העולם שהנהיגו בימים האל, בזמן הזה להתאבל. כמו שכתוב בשיר אימא שמר השבת, איבי אבילים בו, אחר נסוחים. לי יום שמח, טוב ושמחני. לאויבים זה יום של צער. ידידנו הרב הראל יוסף לוי, אמרת את השם נכון, כן? חדרה, שלא נמצא פה. הוא הראה לי דבר מעניין שקשור לנושא הזה שמובא בספר שארית יעקב על מסכת ברכות. מה יש במזל שבתאי? דף תשלג כותב ככה: מזל שבתאי הוא משבית כל דבר. שבתאי זה מקביל לשבת. שבת אצלנו זה יום של מנוחה ממלאכות, אסור מלאכה, אבל המזל שבתאי שהוא שולט עליו, אז לכאורה זה לשון נופל על לשון, אבל זה גם מבחינתו יש לו את הדברים שלו, הוא משבית כל דבר. מסביר פה, שבתאי זה שש קצוות הבינה, בסוד דיני הבינה, הם מפשי ספר היצירה, מי שנולד במזל שבתאי מקלקל כל דבר, מביא כללה. אך מי שזוכה לעלותו לקדושה הוא משבית כל ענייני לבושי העולם הזה, הוא מגלה את עצם האור. כמו שבשבת שעולה בו בתחילתו המזל שבתאי, זה הרי בשעה הראשונה של שבת. לכן כתוב בליל שבת הזדרז, כתוב שני מלאכים אשר מלווים לו, אחד טוב ואחד רע. מסבירים שזה שני המלאכים האלה. אז לכן כאילו צריך להיזהר לא להיכנס בגבולו, לכן מהרים. על כן איתה שגויים יש להם עצבות ויללה וכללה בשבת קודש. שמתגלה אצלה בחינת הכללה זה שבתאי. לכן יהודי העובר עברות חס ושלום ונופל תחת המזל, נופל בשבת קודש בעצבות גדולה יותר מימות החול. זה גם כן הולך על אותו עניין. חס ושלום, יהודי שהוא לא בסדר, ואם כן אז אצלו הטבע שולט, לא כמו שומרי שבת, שהם מתעלים על זה, כמו שרבנו בחיי אומר בפרשת שופטים, שאנחנו עם ישראל מעל המזל, והתורה מצווה הפוך ממה שהם אומרים. דווקא כי אנחנו ישראל מעל המזל, כמו שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. אבל אז אם כן, יהודי שלא שומר שבת כמו שצריך, בכלל או כללי, אז בשבת יש לו עצב יותר. כי מה שאומר בתיקוני זוהר, תיקון ממחית. אבל בני ישראל, אך בני ישראל לא שומרים קדושת שבת קודש, זוכים שכל דין העולם הזה יושבתו מהם בשבת, וזוכים לאור ולעונג הפנימי. בכל אופן רואים את העניין של המזל, כמה היה צריך עוד לפי הטבע, ועל פי התורה שהיא מעל הטבע, ותמיד עם ישראל עושים דברים שהטבע לא פועל עליהם, כי יש להם השגחה מיוחדת. אבל חס ושלום, אז למה בן אדם הזה נהיה חולה בשבת? כנראה שהוא פגם, יש לו איזה משהו לא בסדר. ואז אם כן, הוא צריך להיות, אם חס ושלום כבר שלטה בו מידת הדין, והוא כבר נפגע בשבת ונהיה חולה, או חס ושלום צרה אחרת, ממילא חס ושלום, אז הנזק הוא גדול, כי הוא יצא כבר מהכלל, הוא לא בכלל בני ישראל הרגילים, וחס ושלום יש עליו התייחסות מיוחדת. אם כן, יכול להיות שזה מסביר גם את העניין של היוונים שגזרו על שבת. הם כנראה, מה, הפריע להם השבת, הם חשבו, אם בני האדם בעולם, לפי החוכמה שלהם, בני האדם בעולם צריכים בשבת להיות אבלים, לשבת בחושך, לאכול, לצום או להתאבל. ואם בעולם הזה אנשים עושים הפוך, זה כנראה מזיק לכלל האנושות. כמובן, אז הם חשבו, הפריע להם שעם ישראל ישמרו שבת, כי זה, הנזק בעצם יגיע גם להם. כמובן, כי זה פועל נגד המזל. ממילא, אז לכן הם גזרו על שבת, זה יכול להסביר את העניין שלהם בגזרה על שבת, ולדברים אחרים זה סיבות אחרות. בכל אופן, חשבתי על זה, למה נקרא השם שלו שבתאי? מה זה שבתאי? בסדר, שבת, החלק הראשון, אבל מה זה א' יוד בסוף? לכאורה, זה אותיות אין שבת, אין שבת. שבתאי, שבת, אין שבת. כמו אי אפשר, כמו במובן של אין. אז זה שבת, אין. זה כאילו, זה המשמעות של השם מורה על זה. ככה חשבתי אולי לפי פשוט, אבל ראיתי בתיקוני הזוהר יש ביאור אחר. בתיקוני הזוהר, בתיקון כף א', זה בנובע עמוד ב'. כתוב שם ככה, שם המובן לא במובן של אין שבת, אלא איפה שבת. דהיינו שהעובדי עבודה זרה, אלוהים אחרים, מחפשים אותו. אז זה אי שבת, כמו אי הבל אירו, איי. לא במובן אין, אלא במובן איפה. ככה כתוב שם בתיקוני הזוהר, אסור לסלוא למערוב, די הוא אחר. תפילה צריך להיות הרי לצד מזרח. לצד מערב אסור, למה? כי למה יש בצד מערב? תמור סומא מובה, שבתאי. וכולי. שואלים עליה אלוהים אחרים, שבתאי, אי שבת. הם שואלים איפה הוא. זה ביאור אחר, זה טוב, זה לא סתירה, 70 פנים לתורה, יכול להיות כאילו שכמה דבר אחד יתפרש בכמה וכמה אופנים. נרות חנוכה עם 36, אם נספור מה שמדליקים כל יום, 1 ועוד 2 ועוד 3, עד היום השמיני, ביחד 36. עם השמש זה 44. וסימון אחוס הרבים עומדים ממעל, לא. אז זה 36. כתוב בכמה ספרים שהמספר הזה הוא מכוון כנגד 36 מסכתות של השס. 36 המסכתות שיש עליהן גמרא. ככה מובא במדרש פנחס, זה צדיק מקוריץ, ובספר בני יששכר שהזכרנו קודם המערצר, בצבי אליעזר מדינוב. ככה הם כותבים. שה36 נרות מכוונים כנגד 36 מסכתות שיש עליהן גמרא. דהיינו שהאור הזה זה האור של התורה. לכאורה זה לא מובן. הרי המסכתות שאין עליהן גמרא, מתי זה נקבע על איזה מסכתות יהיה גמרא ואיזה אין? בזמן רבשה, רבינה ורבשה סדרו את התלמוד. אז הם סדרו מסכתות, יש מסכתות שאין עליהן גמרא, כנראה לא הספיקו. הרי בירושלים יש גם מסכתות גמרא על סדר זרעים. ויש אומרים שיש גם על סדר טהרות, היה כמה ראשונים שמשמע שהיה להם ירושלים על הסדרים האלה. בכל אופן בבבלי יש רק 36 מסכתות. החשמונאים הרי היו בבית שני. אז אם כן, איך אפשר להגיד שהחשמונאים התכוונו בזה שקבעו 36 נרות כנגד 36 מסכתות שיש עליהם גמרא? הרי זה אולי ברוח הקודש יכולו לדעת דבר כזה. אבל להגיד שהם כיוונו כנגד 36 מסכתות, כנגד שזה האור של התורה ורצו לרמוז את זה בנרות, כי נר מסוב ותר אור, לכאורה, זה רק היה אחרי הרבה הרבה דורות. מה נגיד? אולי בזמנם לא קבעו את המספר של הנרות, רק אחר כך קבעו, זה לא נכון. הרי הגמרא מסכת שבת, זה כ"א עמוד ב', בית שמאי ובית הלל שנחלקים על הנרות, פוחת והולך או מוסיף והולך. בית שמאי אומרים שביום ראשון מדליק 8, פוחת והולך, בית הלל אומרים, יום ראשון מדליק 1. אז רואים שכבר בזמן בית שמאי ובית הלל, שהם תנאים, הלל בעצמו ושהיה כבר עוד לפני חורבן הבית, 100 שנה לפני החורבן. בית שמאי זה התלמידים שלו, זה הדורות של הכי הרבה, הכי מאוחר זה התנאים שנחלקים עם פוחת והולך ומוסיף והולך. אז המספר 8 נרות, מ-1 עד 8 כבר היה בזמן התנאים. ורק בזמן רב אשה, שזה הרבה הרבה דורות אחריכן, אחרי גמר התנאים וסוף האמוראים, אז אפשר היה לדעת שזה 36 מסכתות. אז אם כן, פלא לכאורה, איך קבעו 36 כנגד 36 מסכתות שיש עליהם גמרא? טוב, אמרו אולי ברוח הקודש, אולי... אבל סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא הזמין לידי דבר שכתבתי אותו אפילו בשולחן ערוך ומקוצר בהתחלה של קוציצית, אבל עכשיו שיצא לי לעיל בזה, ואני חושב שהעניין של 36 מסכתות זה דבר שהיה ידוע מאז ומקדם. הרבה, זה כאילו מחזק את הדברים שלהם, מה שהם אומרים. יש במדרש החפץ, חיבר רבנו זכריה הרופא. לפני 600 שנה אולי יותר קצת, בפרשת לך לך, הוא אומר על הפסוק, הוא יאמר לו, כי יהיה על זרעך, כבר הוא אמר לאברהם אבינו, הוא אומר שבפסוק הזה יש רמז למסכתות של המשנאות והגמרה. הוא יאמר לו, כי יהיה על זרעך, 36 ועוד 25. ככה מובא בדף קוף למד, זה לא בחלק מהנוסחות של מדרש החפץ, זה מובא, ולכן זה מובא פה בהערות. יש גרסה כזאת, שהוא יאמר לו, כי יהיה זרעך, לא כפה מסכתות בכל התלמוד. יש 36 מסכתות ועוד 25. לא, ששווה 30 מסכתות, יש לו הם, פה כתוב ג'מורות, יש להם ג'מורות, כזה הוא מתכוון להגיד, יש להם צריך לעשות שיש להם ג'מרות. 36, כחמישה ועשרים מסכתות היו להם ג'מרה. והרא לאברהם יחזר על עסק בתורה. אז פה המוציא לאור כאילו מתפלא. טוב, איך זה 36 מסכתות? זה בלי מסכת תמיד. הוא מבין שיש לזה עוד מקור. בזהרת ראשית, ליום השבועות, סדרים שישה ועליהם תלמוד 36. טוב, אז זה... יש שישה סדרים של משנה, וגמרא, תלמוד, כבבלי 36. אבל, מה הוא אומר שיש 15 מסכות שהיה להם גמרא? א', יש 27 מסכות בלי גמרא. וחוץ מזה, מה זה היו? משמע שהיה גמרא, ורק אחר כך זה נאבד לנו. ובדרך כלל, מה שמובן, להרבה ספרים, שמעולם לא היה להם גמרא. רב אשי לא סדרו בכלל גמרא על זה. טוב. יכול להיות, אולי שזה כמו שהכותב פה לא דייק, כמו שהוא כזה ג'מורת, וזה לכאורה ג'מרת, יש שם מילה ג'מרו, הקדמונים גורסים, גם הרמב״ם, גורס ג'מור. ג'מור, לא ג'מרו, ג'מור. כמו שעורך לאבני הקדוש, לאבני גמור. כאילו זה נוצץ, ככה המעריץ מסביר בחלק הדקדוק, שהמילה, כמו שהאור של התורה זה אור נוצץ, זה אבני גמור. בדרך כלל מפרשים את המילה גמרה, זה מלשון לימוד. מגמר, גמירה, למדו, אבל רמדו בג'מור וג'מרו זה נאמר כאילו בסמיכות. אבל בכל אופן, אז כמו שהכותב פה לא דייק, אז גם אולי במשך, 15 מסכות, אין להם ג'מרו, לא היו להם ג'מרו, אין להם. או שהוא כתב ככה, היה בעצם, אבל אם נקיים את הגרסה כמו שזה כתוב פה, בזמן אברהם אבינו, אברהם אבינו כתוב שיהיה לו במסכת עבודת זרה 600 פרגי. אז כאילו, אם הגרסה שלו נכונה, שהיה גמרא ורק זה נאבד, אז פירושו שכבר בזמן אברהם אבינו נרמז הדבר הזה, שיש 36 יישארו ו-25 שזה יאבד. לפי מה שכתוב בו. בכל אופן, רואים שכבר, אם כבר בזמן אברהם אבינו היה ידיעה שיהיה 36 מסכתות של גמרא, אז לא פלא שהחשמונאים גם ידעו את זה. העניין הזה. אז ממילא זה נמסר מסתם לחכמי ישראל מדור אחרי דור, אז ידעו שזה בסופו של דבר, זה מה שישאר לדורות לעם ישראל, השקל הבטלה של הש"ס, ממילא קבעו את הנרות, כי כמו שאמרנו שתלמוד בבלי זה העיקר התורה של בעל פה.
מה המקור של המדרש?
לא שמעתי את התחיל
מההתחלה. מה המקור שלו? הוא גם אחרי
רב אשי. מי?
מדרש
החפץ.
אנחנו רוצים מקור קדמון, לא
עוזר רב אשי. כן, כן, זה מדרש חז"ל. שעל אברהם אבינו, זה מדרש חז"ל שהיה לפניו, שאברהם אבינו כבר, הקדוש ברוך הוא הודיע לו את זה. הוא אמר, לא, כוי יהיה זרעך, יש פה רמז נחמד. לא, כאילו יוצא שביחד זה 61 מסכתות. איך בדיוק החשבון של המסכתות, כבר כנראה יכול להיות שזה כל מיני הבדלים, איזה מסכת לצרף, כמה, בדרך כלל כבר 60 מסכתות. אבל לפי דבר הזה פה יוצא 65, 61. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מה לך אנו? שאה הכל נהיה בדברו. אמן. דיברנו לגבי סיום של המסכתות של כל הש"ס, האם מי שמשתתף ביחד חבורה וכל אחד לוקח מסכתה, או אמרנו אפילו חלק מהמסכתה, חצי מסכתה, או אפילו פרקים מסוימים, הוא יכול להצטרף וכולם, שהשדה חמד מביא בשמשות נחלה לישראל, שהשורת הדין נותנת, שלכל אחד מהם יש שכר, כאילו למד את הכל. אותו דבר לגבי כתיבת ספר תורה, ושורש העניין הזה, אחד הבסיס, אחד מהמקורות, אחד הראיות החשובות שמביא לאיזושהי נחלה לישראל, זה מהגמרא של, מהדין של שניים שעשו בשבת. אמרנו שניים שעשו בשבת, שניים שעשו מלאכה בשבת, זה אינו יכול וזה אינו יכול, שניהם חייבים. ושלא יכלו להרים את הקורה הכבדה או אבן כבדה, רק שניים, אז אם כן, זה המעשה מתייחס אליהם. אף אחד לבד לא מסוגל היה להרים כזה כובד, ביחד הרמנו את זה. אז אותו דבר, הוא מדמה את זה לעניין של הלימוד השס. כיוון שלהרים את כל השס, לסיים את כל השס, תוך זמן מסוים, נגיד כבום משמחת תורה, שמחת תורה, לא, אנחנו לא יכולים. ביחד אנחנו יכולים, ממילא זה נקרא שעשינו את הכל. מצד שני, אמרנו שלכאורה שיש קושיה על זה, דיברנו על זה בפרשת ויצא. יש קושיה על זה מהגמרא במסכת סנהדרין לגבי רב אשי שהיה אוסף את כל אלה שמבינים בלכות רבות כיחד על המדיין שבו מכושרו. זה גמרא בסנהדרין דף זין עמוד ב. רוב הונו כי אבו עת דינו לגמי מחנף ומתה עשרו רבונן מבירו, אמר כיחד על המדיין שבו מכושרו. זה למטיין, כן, למטיין, הגיע לנו. מה זה שבו מכושרו? רשי אומר, שיג'ענו נוסורת גדנו מן הגרו. כלומר, אם נטעה, השתלה, שדי, עונש בין כולנו, ויוגל לו מעלי. ואחר כך כתוב, רובשי, כי הוא תטרף אותו לגמי, מחנף ומתה לו לחולו אותו בהדה מהדם הזו, אמר, כי יחד למטיין שבו מכושרו. אז אם כן, זה כתוב את זה גם לגבי רבונה, גם לגבי רבשי, רבונה היה, כשהיה איזה דין בדיני ממונות משמע, אז אם כן, אז הוא פחד, אולי הוא יטעה, לכן הוא מביא עשרה תלמידי חכמים, אמר, העונש יתחלק בין כולנו. ואותו דבר רבה של לגבי טרפות. זה לכאורה, פה הוא גורם הפוך, עונש. כמו שאם באמת אתה אומר שכולנו, אם כולם יצרפו לפסק או בדיני ממונות או בדיני טרפות, אז ככה העונש יהיה רק על רבונה או על רבשי, ככה כולכם הצטרפתם ועל ידי כולכם יצא הפסק. אז ממילא מה זה שאני בסוף אגיע רק אקבל רק נסורת אחד מהקורה, כאילו מכל הקורה אני אקבל רק חלק קטנטן, זה לא אקבל עליי את כל הג'הנם, את כל העונש לא יפול עליי, על כולם, על הפוך. ככה אתה עושה שלכולם יהיה ג'הנם. כמו שאתה אומר שבשכר שמקבלים, כולם נחשב שכאילו עושים את השס, אז כולם פה יקבלו את העונש על הפסק דין המוטעה. זו הייתה השאלה. ואמרנו לא, מידות רבו מרובו ממידת פרעון. זה נאמר רק לגבי שכר, לא לגבי עונש. ואז ידידנו הרב יואב חלה שאל, מה פתאום? אדרבה, הרי מאיפה לומדים? זה משבת. בשבת שניים שעשו חייבים. אז אם כן, אז יוצא שבמקור של אתה לומד את זה, לומדים את זה לפי שורש מקור הדין, זה גם כן לרע, שהם מקבלים עונש, שניים שעשו חייבים. אז מה החילוק שלו? טוב, אז במקום שהוא שאל את השאלה, אמרתי לו מה שחשבתי באותו רגע. אבל פתחתי את הנחלה לישראל, ראיתי שהוא מסביר את זה קצת בצורה אחרת, לפי איך שהוא מסביר, הקושיה לא מתחילה. כי בלעדיהם לא היה יוצא הפסק.
לא בשמיים, בארץ פוסקים בארץ.
אתה שואל שאלה אחרת. הוא מדבר, רב הונא מפחד שהוא יענש על זה. כן. אבל הוא מפחד שיקבל עונש, ולכן הוא אומר, אני לא רוצה שכל העונש יהיה עליי. כנראה, זה לא שאלה, לא בכל דבר, כן. אבל אתה שואל שאלה צדדית, זה לא קשור למה שאנחנו מדברים. העניין הזה, לפעמים אולי, כאילו, אם אתה בסוגריים, אמר מוסגר, כאילו, לענות על זה, זה לא תמיד ככה. לפעמים, וזה שבמה שהבדין שמעת פוסקים, אז גם הבדין שמעלה מקבלים. אבל זה שהם עושים מצידם את כל מה שצריך. הוא לא חושב, אולי אני לא הספיק התעמקתי בנושא הזה, הייתי, אולי אם הייתי לומד טוב את הנושא, הייתי יותר בקי בעניין, אז הייתי מגיע לפסק דין אחר. שם עמדו, שהבית דין עשו מבחינתם, אמרו מה שנראה להם, והם בטוחים בפסק דין שלהם. רק אולי, אז בשמיים מקבלים אותו בפסק דין. פה רבו לו בעצמו לא מסופר. אם הוא מכריע, אולי הראיות שלו לא מספיקות, וצריך לשבת על זה יותר, אולי אפשר עוד לתת לסביר את דרכים אחרות. בכל אופן, אז איך הם ישבים את השאלה? אומר הנחלה לישראל ככה. מה שיש לעיין לפי זה, הדה אמרו בגמרא, דרבה כי אבא אתרא הטרפתא לגבי אבא מחנף לכולו את הבא חדמתא. זה לא רבה, לפי מה שקודם אמרה זה רבה שיהיה, אבל משום מה גם אני זכרתי שזה רבה. יכול להיות שהוא כנראה לא יש בזה איזה גרסה אחרת. בכל אופן, כך כתוב פה. כי יחד למדיין שיבוא מכושרו. לפי דברנו, מה בצע בזה? הרי אם יתרו חס ושלום, אז רבה מוסיפים עוון על עוונה. שכתוב פה שהעבודה נקראת על שם כל אחד ואחד. איפה זה? העבירה. העבירה נקראת על שם כל אחד ואחד, כיוון שלולי החיבורי ירא כל אחד ואחד להורות. וכמו זה אינו יכול וזה אינו יכול. זו השאלה. הוא שואל, הרי פה בעצם הגדלת את העונש על כולם, כמו שאמרתי לגבי שכר, אבל נראה שיש חילוק בין מידה טובה למידה השנייה. בגויים זה הפוך. אצל גויים מחשבה טובה לא מצרפת למעשה, מחשבה רעה מצרפת למעשה. בישראל זה הפוך. כאשר יש לנו בעל גול הרי, זה המהר"ל, גול הרי ז"ל, העצם של ישראל הוא טוב, ישראל בעצמותיהם הם טובים. אז לכן הולכים לפי המחשבה הרעה לא מצטרפת, מחשבה טובה היא כן מצטרפת, כי ביסוד של עם ישראל הם טובים. ואצל גויים והפוך, אז לכן אצלם הולכים, המחשבה טובה לבד זה לא כלום, זה לא סיבה. מחשבה רעה זה מתאים להם, זה המהות שלהם. אם כן אכן אמר לאדוני הקרוב בלי ספק, להבין. עצמו מה עונה? לאן המסעדה, אם היו יודעים שיטעו, לא אבו מכאן ובהדדה. ואם זוכים לכוון לאמת, שאולי זה מחייב שיהיה השכר מגיע לכל אחד ואחד בפני עצמו. אבל אם חס ושלום טועים בדין, אין הקשר מן המניין. ועל זה מרמז הפסוק, יפור עדו כל פועל לאובן. רוצה לומר, אם חס ושלום רבים עושים דבר שלא כהוגן, הם בבחינת פירוד, ואין להם חיבור כלל. דהיינו נשואה זה, לא נכון להוא בזה. מה שאין כן במידה טובה מרובה, שאולי את הדין מחייב לשלם לכל אחד ואחד, שכרו מושלם. אמן כנראה רצון. אז הוא מסביר שבעצם ככה, אם הם פסקו נכון, ואז הם צריכים לקבל שכר, אם הם יקבלו שכר על הכל. אבל לרע, יתפור לנו כל בעל לאומן. הרי בעצם מדובר פה על עשרה תלמידי חכמים שמתעשבים רבונה לפסוק. הכוונה שלהם היא לשם שמיים. הם לא מתכוונים לעשות דבר רע. או אלה שפוסקים בהלכות טרפות עם רבשי. הם רוצים לפסוק מה שמבינים על פי התורה. אז אם אנחנו פוסקים נכון, מגיע, יקבלו על זה שכר. לא, אין להם כוונה לפסוק משהו לא נכון. אז ממילא, אז חס ושלום, אם במציאות זה הפסק שלהם הוא מוטעה, אז יוצא שפסקנו דבר לא נכון, הטענו, אז אם כן, על זה אנחנו לא מעוניינים. לא, אדם סעדה, לזה לא התכוונו, לא רצינו את זה. ממילא, אז על זה העונש הוא, כל אחד מקבל עונש קטן. אז ממילא מובן שבשבת, אז זה לא קושה ממה ששארנו בשבת. שבת, לא מדובר פה שבאים מראש בשביל כוונה טובה. אלה שמוצאים את האבן הכבדה. זה אין להם, בוודאי שאלה לא מדברים כאלה שבאו לצורך מצווה, זה לא צדיקים שבאים לצורך מצווה. אז הם נכשלו שם, אז אם זה תלוי, אם זה במזיד או אפילו בשוגג, אבל אנא מסעדה בזיין, בין אם הם התכוונו לרע מלכתחילה לעשות עבירה, או לא התכוונו אבל בואו שזלזלו, אז לכן לא הייתה מראש כוונה טובה. אז ממילא, אז הקושייה בעצם היא לא נוגעת לעניין הזה כלל ועיקר. יש אופנים שהדיין
מתחייב לשלם.
שם נתן ביד
או
שטריפות,
אולי פה
הוא התכוון
לתשלומי הפיצוי הזה,
אלא להתחלק ביניהם. רש"י לא מסביר ככה, גם לשון הגמרא לא משמע ככה. רש"י מסביר, קראתי אותו קודם, שאם נענש, ישתלש העונש ונתכוון ויקלו מעליי. לא משמע עונש, העונש כאילו עונש ממוני. לא, משמע כאילו עונש משמיים. כן. יקלו מעליי. מספרים על הגאון רבי אלחנן וסרמן שבא לארצות הברית לאסוף כסף לישיבה שלו בברנוביץ. שכבות לישיבה, הוצאות על התלמידים, ברוך השם היה לו ישיבה גדולה. רבי אלחנן וסרמן מפורסם בעולם הישיבות, עבר קובץ שיעורים על מסכתות, קובץ הערות על דברמות. אבל הפעם היא לא הלך לו, לא הצליח לאסוף כסף. לקראת הסוף, טוב, ראה שאין ברירה, כתרר כבר הגיע הסוף בין הזמנים, הוא חייב לחזור לישיבה. טוב, אין ברירה, חוזרים. אבל אמרו לו, תשמע, יש פה איזה עשיר, עשיר גדול, אולי צריך לחשוב, אולי אפשר להיכנס אליו, אולי הוא ייתן משהו. אבל הוא עשיר, הוא אמנם עשיר גדול, אבל כמה שהוא עשיר גדול, גם הקמצנות שלו גדולה. וטוב, הסכים, להיכנס אליו. שאל לפני כן, כאילו, מה הוא עוסק? זה אמרו שהוא חיית, יש לו מתפרה, הוא עוסק בחייתות, וזה הוא התעשר. נכנס אליו, שלום, שלום, כבוד הרב, מה העניין? אמרו לו, תשמע, אני באתי מרוסיה, מליטא, הגעתי עד פה, בארצות הברית, תראה, אתה רואה את זה, חסר לי פה שני כפתורים, אני רוצה שתתפור אותה. ידעת לך, אתה עבד עד ארצות הברית בשביל הכפתורים, בא לתפור את הכפתורים פה, אין לכם שם בברנוביץ חייתים שיתפור את הכפתור? אמר לא, אני רוצה שאתה תתפור. אמר לא, אבל זה לא יכול להיות דבר כזה. טוב, הוא כבר שמע אבל שהוא מחפש כסף, אז הוא הוציא לו $10. אז זה גם חידוש שנתן $10, לא יודע אם הוא נתן דולר בצדקה, אבל הפעם קצת תתרכך. טוב, אבל רבי חמאמי לא מבטר לו. אתם יודעים, יש בפרק 4 כפתורים, שניים מיותרים. זה כנגד שם אבי יוב ברוך הוא. זה שיבידי אדנו לנגדי תמי. זה במאמר מוסגר אני מוסיף בסיפור, יכול להיות שהוא אמר לו, תשמע, אני הסתדרתי עם שני כפתורים, אבל השניים האלה זה גם חשוב. אבל זה רק להוסיף מהפך לסיפור אולי. בכל אופן, הם מתעקשים. הגאווה סבן אומר לו שאני אנסה שתבר כזה, הוא אומר, לא יכול להיות, אתה לא באת בשביל דבר כזה. טוב, אז בסוף אומר לו הרבה סבן, תשמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר שלא יכול להיות שבאתי מברנוביץ עד ניו יורק בשביל שני כפתורים. תגיד לי, הנשמה שלך מאיפה באה? מהעולמות העניינים, אתה יודע, זה רחוק הרבה יותר מברנוביץ. אתה יודע, זה מרחק משמי השמיים העניינים, שם השורש הנשמה שלך ירדה לעולם הזה. תגיד לי, מה באת לעולם הזה? בשביל להיות חיית, בשביל להרוויח כמה גרושים, כמה דולרים, בשביל זה באת לעולם? אתה תבין שזה לא שלחו אותך לעולם הזה בשביל זה. הוא שמע את המילים האלה, כמה ערב צריך, כמה ערב, זה כל הזה, זה מבין שבעצם אם יש, אם השם, קודם כל הוא נתן לו קצת כסף בעולם, זה שהוא מבין שצריך לעשות בכסף הזה, לא, שהוא יתעשר, שיגידו שהוא, זה לא בשביל זה, לא בשביל זה נשלחת. זה הטעיה של כל האנשים בעולם ששוכחים בעצם איפה באו, מה התפקיד שלהם, זה העבודה של יצר הרע, שאנשים ישכחו. מדברים פה, אנחנו מדברים על צדיקים, תלמידי חכמים, שיודעים שבאים בעצם בשביל מצווה. אז הם מתכוונים למצווה. חס ושלום לדבר אחר, לא שוכחים. אבל אצל אנשים אחרים, חס ושלום הכוונה שלהם זה מראש לעבירה. ממילא, אז אצלם, שניים שעשו, זה כמובן הם חייבים, כי בעצם הם שכחו בעצם מה הם עושים בעולם, ובוודאי שבשמיים, אז אם כן, איך אומרים, מידת הדין, אף אחד, אין מרחמים בדין. קיבלתי מכתב מידידנו הרב אסף לוי, ביתר, שם שמירו וחייו. הוא שמע את השיעורים האחרונים, דיברנו על העניין של הושענא רבה, על העניין של שאנחנו מקיפים גם בערבות, חוץ מהלולב, שזה לא כארי. בדרך אגב דיברנו על העניין של הפציעה בליל שבת, זה מהעליונה או מהתחתונה. אז הוא כותב ככה, שמחתי כי הרב דן בשיעוריו לאחרונה בכמה עניינים מובאים בחידובי הרי והקבלה. הדברים מהירים כספירים ומחוברים כסמלה. אמרתי אם יוכשר בעין הכתר להציג לפניו עוד שאלה, מה שנוגע לדברי הריזר בעניין הפרשת חלה. שלדעתו צריך להפריש חלק אחד מ-48 מן העיסה. הרי אומר שהפרשה מעיסה צריך להיות אחד מ-48. דהיינו, לא כמו שרבים מפרשים חלה כלשהו, לא משנה כמה שעות של הבצק. בין בכמות הרגילה שמפרישים מחמשת רבעים, שזה קילו 666 גרם, זה השיעור של הפרשת חלה, אז מפרישים כלשהו, וגם אם הם מפרישים, וגם אם העיסה היא של 5 קילוגרם, זה מפרישים שיעור של כלשהו, הרי אומר צריך להפריש 1 מ-48. וכן פסק, הרב שליטה בשולחנו המקוצר, יורד היה חלק בעצם המקופעים סעיף ד', יש לעשות כך תהילה. בעיני יצחק ציין לשולחן ערוך ורמב"ם שכן דעת הרי בשאר המצוות, פרשת שלח. והערה אותי אז הביא דברי החידה בברכי יוסף ובשיעורי ברכה, וכן הוא בספרו עין זוכר, מערכת ח' ו', שכתב אף על פי שרבנו הארי כתב שלפי סודם של הדברים, גם בזמננו צריך להפריש 1 מ-48, מכל מקום הוא לא ראה ולא שמע שום חסיד שנהג כך. זאת אומרת, החידה מעיד שאפילו מקובלים לא נוהגים בזה כמו הארי. מה שמפריש בזה דקה אנחנו כן נוהגים ככה, אבל זה לא בגלל הארי, אלא בגלל שאנחנו סוברים שזה ככה זה הלכה. סימן קוף עין סעיף דלת. ככה נהגו, אולי בדור שלנו לא כל כך יודעים את זה, אבל פה כתבתי מפורש, היה צריך אולי קצת להוכיח את זה, כי זה לא היה, זה לא התקבל בדיוק. אבל המציאות, מה שמקובל אצלנו, שבעיסה רגילה, שזה בשיעור שאמרנו, בדרך כלל שפרישו גודל כביצה. גודל כביצה, לא הפרישו לא כזית ולא כסערה, לא עשו שיעור קטן. אז החשבון הוא שגודל כביצה מעיסה כזאת זה בדרך כלל 1:48, יוצא שלכאורה זה המסורת. בדיעבד כתוב ככה, בדיעבד שהפרישו חלה בשיעור מועד אפילו רק ג'לג'ל שערה, די בכך. אבל לכת תחילות צריך להפריש כפי הלכה חלק אחד מ-48 מן העיסה. פי כך מנהגנו להפריש גדר כביסו או יותר. זה אולי צריך לפרסם את זה, כי אני חושב שהדבר החדש לא כל כך יודע את זה. אבל כתבתי בערי יוזל, כך נראה לנו דתי להוכיח שזה הוא מנהג אצלנו. אף על פי ששיעור אחד ממה עצמו לא ידוע לאנשים כלל בעיקר, זה לא שמעו. אבל הן מפרישות בגודל כביצה בדרך כלל. זה בערך זה 1:48 בעיסה בינונית. אם העיסה יותר גדולה, אז מפרישים יותר. אז ממילא יוצא כנראה שככה זה מובן שזה ההסבר של המנהג. אז פה, והבאתי פה את כל החילוקי הדברים, אבל גם הארי ככה אומר, על פי הסוד, שצריך להיות השיעור הזה. המקור של זה בעצם, כמו שאמרנו, ברמב״ם, בשולחן ערוך, הם כתבו השיעור הזה ברמב״ם, 1 מ-48. אבל מה העניין? למה הם מקילים? בלאו הכי שורפים את זה. כמו לגבי תרומה. לגבי תרומה הרי כתוב, עין רעה, עין יפה, עין בינונית. עין רעה, 1:60. עין יפה, 1:40. עין בינונית, 1:50. אז למה לא מפרישים את השיעור של 1:60? לכל הפחות, כי זה עומד לשריפה. אז זה בלאו הכי, זה לא יינתן. אז אם כן גם מחלה. זה הנימוק שלהם. אבל הארי בכל זאת אומר, למרות שבזמן הזה זה הולך לשריפה, צריך להפריש אחד ממך, כי יש פה עניין על פי הסוד להפריש את השיעור הזה. אז הטעם של זה מפורש בשער המצוות יש פרחת החלטה. והארי אומר ככה, החלה היא רומזת בשם הפנימי דחכמות המלכות דזעיר אנפין. כנזכור בדרוש שם הזה סבירה. הוא שם יוד והה, הוא וואו והה. הוא עולה ג'מודר יומח. שמעתם? הוא אומר שיש בזה רמז בשם הוויו ברוך הוא. יוד, כמה זה? 1:20. יוד ובדלת. ה' זה עוד 6, 26. ו' דברים המילוי, אז עוד 12. ה' בה עם ה, זאת אומרת, אתה הרי אתה, אפשר לכתוב את זה בכמה שמות, בכמה אופנים. ה אפשר לכתוב ה א', אפשר לכתוב ה י', אפשר לכתוב ה ה, כאילו בלי מפה. אז ביה זה 48. לא כן, שיעור חלו אחד מ-48 חלוגים, ואף על מי שבזה חלגים, ואף על מי שבזמון הזה נשרפת, עם כל זה אין רואים לסמוך על דברי המגילים להפריש כלשהו, אבל צריך להפרישו כשיעורו האמיתי על פי הסוד. אחד מ-48 חלגים. אז אם כן, פלא, למה המקובלים בזה דווקא לא עשו כמו הרי? אז הוא כותב ככה, זה המכתב שדיברנו, לכאורה, לפי האורחים תמיד אחרי הרי, קשה, מדוע לא נגיד בזה כבטאו, חדות ההידה. פשפשתי בספרים, מצאתי שבספר ביקורי יעקב בער בזה, כמה שבזמן הזה הפרשת חלה זה מדרבנן ולשרפה קי, אריזה לחמיר מפני הכוונה שעל דרך הסוד, אם כן תנח לאריזה לעצמו שיודע לכוון בסודם של דברים, יעשה כפי החומרה. אבל שאר בני אדם שאינם מדהים לכוון את הסוד, לכן לא החמירו בעצמם בדבר שעיקר חומרתו הוא משום הסוד שבו. ולא מפת עיקר ההלכה, זה לא שייך בזמן הזה. ככה כותב הביקורי יעקב, זה רב זריהן, כתב את החילוק הזה. והרי ידע את הכוונות, ואנשים אחרים לא יודעים, לא יודעים, אז לכן הם לא נהגו את החומרה הזאת. טוב, ככה זה התירוץ שהוא אומר, פחות או יותר. וראיתי שהגאון רבי יעקב, משה אילך, הראש ישיבת הבת שלום שלי, תוסיף בזה לבאר בספרו גבורת הארי עמוד נ"ב, שדבר שלא כל העלמה הוא חיוב, כמו הנחת תפילין או תפילה וכדומה, אני אבדן כדעת הארי, אפילו נגד מראה. לפני שהעמיד דבריו על פי הזני הסוד. אבל בחגון דע, שכל עיקר החיוב הוא חומרה יתרה, לכן אף על פי שיש טעם בחומרה הזו על דרך הסוד, לא נהגו כבתי להחמיר. לכן, האריזל שידע את הכוונה, החמיר בכך. אבל בכל שאר דברי האריזל, אפילו בעניין הברכות, ודי בעלי סמכינן, יוריין שם מה שכתב עוד בזה. אז הוא כותב בספר גבורות הארי, הוא עושה חילוק. כיוון שכל עיקר החיוב זו חומרה יתרה. לא מובן לי, מה בכך שלא יודעים את הסוד הכוונה בזה? הרי התיקונים נעשים ממילא על ידי זה, כמו שמצינו בעוד עניינים שעושים אותם על פי הריף, שלא מבינים את עומק סוד העניינים. סוף סוף נעשים ממילא התיקונים בעולמות העליונים. אם כן, מדוע רק האריזל שידע את הכוונה שהיא בפשעלה, אז הוא חלק אחד מהרבה שמונה עשה החמיר בכך. שאר המקובלים לא הבינו להחמירו באחר. זה מה שנאחר לשאר העניינים שכן החמירו בהם וצריך להיות. לא מבין את החילוק. ולמעשה, גם לא כל כך מובן, מה פרוש מה לא הבינו? זה, לא יודע, יש פה איזה סוד מיוחד שאת כל הכוונות הבינו, רק את הכוונה הזאת הבינו, זה לכאורה דברים פשוטים. כמו שאמרנו, יש פה שם אביו ברוך הוא באופן מסוים, את החשבון הזה. כאילו, למה לא הבינו? טוב, אז אני ביקש ממנו שישלח לי את הספר גבורת הארי, כדי לראות את הדברים בשורשם. כאילו, אז כן, לא ראיתי את כל הספר, אז הוא שלח לי צילום מדף מ"ו עד דף נ"ה. שם כתוב הנקודה הזאת, בדף נ"ב, הוא מביא את הביקורי יעקב, מה שאמרנו קודם, זה דף פגימה עובד, למה הוא שיתפלע על זה. האמת, הוא אומר דבריו תבועים, כתבת נהגים בכל כמו הארי. למה? כי הארי מסביר דבריו על פי הסוד, אז מה זה שונה? נראה באורו, דבר שלכל העלמא זה חיוב, כמו הנחת תפילין או תפילה, וכדומה, אני אבנה כדעת הארי, אפילו נגד מרן. בפני שעמיד דבריו על פי הסוד, אדני הסוד, אבל כל עיקר החיוב זה חומרה יתרה, אבל פי שיש טעם לחומרה לא נהגו, רק הארי ידע את הסוד. קצת נראה הלשון מגומגם, לא, כן, אבל הכוונה אני חושב ברורה. כן, לא יודע, הוא הכניס פה דברים, הנחת תפילין או תפילה, זה הבעיה, הנחת תפילין או תפילה, אין מחלוקת על זה. הכוונה היא באיזה פרטים מסוימים שבתפילין או בתפילה, דברים מסוימים שהארי אומר ככה לעשות, בפרטי פרטים של הדברים, אבל בעצם מה יוצא החילוק? אני חושב שהוא לא הסביר את עצמו, לא הסביר בדיוק את הנקודה. גם הארי מודה שבעצם בפשט אין פה שום דבר, סיבה לעשות. הרי בין כה וכה אכלת תלך לשרפה. אולי התחילו יותר את היסוד של העניין. יש דין של הפרשה ויש דין של נתינה. יש חיטה אחת פותרת את הקורי. אז אם כן בעצם מן התורה במעט רשת דבר נכון. אז למה מפרשים כמות יותר גדולה? אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60? זה כדי לתת את זה לכהן. זאת אומרת, בעצם מבחינת עיקר הדין, אפילו קצת שנותנים, זה כבר לשם שמיים, אתה לא בעלים על ה... התבואה הזאת, אז מבחינת דין ההפרשה, פתרת את זה מן הטבל. אבל זה לא כמות מכובדת לתת את זה לכהן. אותו דבר בחלה. בעצם ראשית על יסוד אחד, מעט מהעיזה, כגרגיר סעורה, כלשהו, זה כבר יצאת לחובת ההפרשה, כדי לפתור את זה מדין טבל. אבל לתת לכהן צריך כמות מכובדת, אז כמות 1:48. אז יוצא שבעצם גם לפי הארי, אין בפועל נתינה, כי סך הכל זה, אף כהן לא יקבל את זה, זה יסרף. או אחר, ויקבר, או ישימו מה עושים בהלה. אחי, מי שלא סורב את זה, עוטף את זה ושם את זה רק בצורה מכובדת, ואף אחד בפועל לא נהנה מזה.
אבל מכל מקום יש חיוב.
אה?
אבל מכל מקום יש חיוב, אז למה שזה לא יהיה כמו תפילה או תפילים? אם יש חיוב, אז...
הארי לא מש... לא, אז גם הארי מודה שבעצם אין פה חיוב. כי בפועל, יש פה, במצווה עצמה, יש פה שתי הגדרות. מבחינת המצווה, מעיקר הדין היה צריך להיות פטור בקצת. אלא מה, אתה אומר שיש פה, בפועל אני לא יכול לקיים את הנתינה. כי בפועל גם הארי, גם הארי לא עשה בזה, לא נתן את זה לכהן, הוא לא יכול לתת את זה לכהן. אלא מה, זה נשרף. אז יש פה רק את העניין, הכוונה. אז זה כאילו, יש דבר דומה לזה, כתוב, רבי שמעון בר יוחאי בסעודה שלישית, היה בערב פסח, הרי אי אפשר לקיים את ה... אסור לאכול חמץ. אז איך הוא קיים את הסעודה שלישית? על ידי שאמר, עסק במעשה והרכבה. עדיין הוא ידע לפעול, מה שעושה הסעודה שלישית בפועל אצל הבני אדם, הוא ידע לפעול ולתקן את זה בשורשים. אז גם הארי, משהו בסגנון הזה. שם הוא לא קיים בכלל הסעודה שלישית. הוא אמר דברי תורה, ואת התיקונים שנעשים על ידי הסעודה שלישית בעולם הזה, אז הוא עשה בעולמות העליונים בלי הסעודה. ככה רבי שמעון בר יוחאי היה לו את הכוח, כי הוא ידע בדיוק איך הדברים עובדים, ואז ממילא הוא תיקן את זה. במקרה הזה, שאצל הארי זה דרגה פחות, כי הוא הבין את הדברים בשורשם. ברור שהוא הבין את הדברים בשורשם, אני אגיד איזה דוגמה. הרשש, בהגאות שלו על עץ חיים, בהגאות של השמש, הוא כותב איזה קושייה. הוא לא אומר הקושיות, הוא אומר ככה, שכל הקושיות בעבודתן הרבה, שאנחנו לא מבינים את הדברים על בוריין. דיינו, שואלים סתירות מפה לשם, ושלא מבינים בדיוק על מה מדובר. כאילו, אם היינו יודעים בדיוק את הדברים בשורשה, לא הייתה שום קושייה. לא הייתה שום שאלה, כי היינו יודעים בדיוק איך זה, איפה זה מסתדר, ואיך זה עובד, ומה, בבחינה הזאת, ובעינה נזף. מובן, אז זה, ומי שידע את הדברים בשורשם, אז מלא, זה ידע בדיוק איך זה נעשה. מלא, כיוון שבפועל לא מקיימים, אז יש פה רק את הכוונה. אז אם כן, אז צריך להיות, רק הארי הבין את הכוונה האמיתית. כל המקובלים האחרים, אפילו שלומדים קבלה, אבל הם לא מבינים את הדברים באותה רמה כמו, ממילא הם לא עשו כלום. מובן. כשיש מצווה ומשלימים אותה על ידי כוונות, ממילא זה מתחבר. אבל פה אין כלום במצווה. המצווה בפועל היא לא תעשה, ולא בכל זה יסרף. יש רק את הכוונה. ואז אם כן, פה יוצא שזה תלוש פה הכוונה. אין לה שום דבר שזה בעצם מחול עליו. ומלא, זה מובן שזה כאילו, זה החילוק בין כל הדברים האלה. ולמרות כל זאת, אפילו שבעצם החידה מעיד, שלא ראה שום חסיד שנהג לעשות, הוא מתכוון למקובל שעשה את זה, מה שהבן איש חי והכפיים אומרים בכל זאת לעשות את זה. בעצם כמו מה שאצלנו נהוג, הם אומרים על כופנים שיעשו את זה, אנשי מעשה כדי שיעשו את זה. כפיים כותב את זה בשני מקומות, בהלכות שבת, סימן ראש מבית, סעיף, עוד כף דלת. אף אפי שבזמון הזה החלון נסעף, אבל הם כל זה לא ראו לסמוך על דברי המקלים ולהפריש כלשהו, אבל צריך להיזהר להפרישה כשעורה אמיתיה על פי הסוד, 1:48 חלקים. ונראה גם מי שסומך על המקלים, בכל הפחות, כשאיש רוצה לקח רשות מאשתו, כדי לקיים מצוות עשה של ההלה, אז טוב, אז היא לא מפרישה חלק השור. טוב, אז הוא ייקח אותו, ואז הוא יגיד לה, תשמעי, אני הפעם רוצה לזכות במצווה, שתוותר לו, וזו המצווה שלה. היא עושה את העיזה, אז ייקח פעם אחת רשות, כאילו לפעמים. יש להפריש 1:48, כדי לקיים מצווה בשלמות על פי הסוד כדברי, וגם האישה יש לה לעשות, כן, לפחות באיזה ימים, כגון בימים נוראים וכדומה, כדי לקיים המצווה בשלמות. זה כאן בלכות שבת, וגם בלכות פסח לגבי מצות, הוא גם כותב ככה. בסימון תנא זה אות י"ג. מביא את ברכי יוסף, שכתב לא ראיתי ולא שמעתי שום חסיד בדורנו נהגו כך, וכן כזה כן, גם בספר אני זוכר. אמנם הרב בן איש חי פרשת שמיני אות ג' כתב שטוב יעשה, טוב שיעשה האדם פעם אחת בשנה כפי דברי האריז"ל, ועשה זאת האיש בעצמו. יקיים פעם אחת הפרשת חלה בידו, ודבר בעיתו מה טוב, להוסיף זכות על זכיותיו, קודם יום הכיפורים. טוב, אז אני אומר, אצלנו, איך אומרים, בעזרת השם, אפשר לחיים את זה כל השנה. אנשים שהם עושות את מצוות הלאה, זה בוודאי שכן, גם אפילו, ואדם שעושה את זה ויכול לכוון את הכוונות, אז באמת, שעשה את זה, שיש לו את ההזדמנות, שיש לו את הזכות הזאת, ואז הוא יוסיף גם את הכוונה, מה שהיא לא יכולה לעשות, אז יש בזה תועלת.
מאיזה פרשה הוא מבין זה,
מי נה? עוד ג' בן ישי.
בלי משקל מאוד קשה לעשות.
בלי משקל לעשות אחד מתי ארבעה משקל. כן, ואיך אתה מעשר אחד ממאה? אם אתה יכול לעשות לחשיבה אחד ממאה, זה אחד מ-48 זה כמעט אחד מ-50. אז אתה תוכל כמו תעשה. תחלק את זה לעשר, תחלק את ה... כמו שמחלקים את הפירות לעשר, עשר פירות זה מה שדוגמה, ואתה צריך עשירית של העשירית הזה אחד ממאה, וגם פה תחלק את זה לכמה חלקים, ואז מולה תדע את החישור כאלה, אחד מהרבה נשמע. משקל עוד יותר טוב, המשקל אבל מהקמח צריך את זה. המשקל צריך לפי הקמח. לא מסתכלים על העיסה בסוף, בסוף אולי תערובת. לא, דברים שמוסיפים לא נכנסים בשיעור. השיעור הוא קילו 666, וזה גם כן דרך אגב, הרבה העירו על זה, וגם הוא כתב לי על זה, הרב אסף לוי, שבעצם יש בזמן האחרון אומרים שהשיעור הוא הרבה פחות. עכשיו אבי שם את הספר, באתי לגני. אז יש כאלה טענו שבזמן האחרון התברר שהשיעור הוא פחות. עשו לפי השיעור, הרי השיעור הזה מפורסם על שם הגר"א חנאי. כך הוא כתב לי גם במכתב אחר. העירו לי פשיטה שגם הרב יודע להביע אומר. שמה שכתוב שם הרוח המפוצה הזה, לפני שהתברר, הרי הרב הדר מרגולין עסק הרבה בעל ספר ברורי המידות, בעניין של השיעורים, הדרכים, כל העניינים האלה, כל העניין של השיעורי תורה, ואז הוא הגיע למסקנה שהדרכים זה פחות ממה שחשבו. אז ממילא יצא להם שהשיעור של הפרשת חלה זה לא... לפי החזוני זה הרבה יותר, זה יותר משתי קילוגרם. אבל לפי השיעור המקובל, שזה 1666, אז... שיעור אחר. כן, אז... פחות, השיעור הזה, 1666, אני קבעתי, לפי מה קבעתי את זה? בעבר לא דיברו על גרמים. אבל מה שדיברתי עם תלמידי חכמים, שעשו את החשבון, איך שהיה בתימן, זה נראה מתאים ומקביל לשיעור הזה, ובמילא קבעתי את השיעור הזה. כן, אבל כמובן אי אפשר היה לדייק על ממש על דברים קטנים, על מספרים קטנים. אבל בעניין הזה של השיעור של ההלה, אז יביע עומר נמשך אחרי בעל ברורי מידות, ממילא הקטינו את השיעור. אבל למעשה לא חזרתי בי. מהעניין הזה, שתי סיבות. א', הנכדים של הגר"א חנאי ראו את כל הטענות והם לא מסכימים עם זה. דהיינו, כאילו, יש להם הרבה תשובות לנושא הזה, אני לא נכנס לוויכוח שביניהם, כי הוויכוח הוא למעשה הוא לא בבית המדרש. הוויכוח הוא בכל העניינים של משקלים ודרהמים, ארצות, בכל הארצות על טורקיה, אז אני אומר, כל מיני חשבונות של מטבעות שהיו בדורות שעברו, אז הוויכוח הוא לא בבית המדרש, קשה לנו איזה קצר של יד בעל מקצוע כדי להבין את הנושאים האלה, מוזיאונים, מטבעות, כל מיני חשבונות כאלה, כמו אותו דבר של התחלת, שאנחנו לא נכנסים לעניין של התחלת, כמעט שהנושא של התחלת, הבירור הוא לא בבית המדרש, הבירור הוא בכל מיני הוכחות של מחקר במדע, איפה שמצאו, כל מיני... חלזונות, אז ממילא כל הוויכוח הוא לא בתורה, הוויכוח הוא רק בהוכחות של מדע. זה אותו דבר גם בנושא הזה, לכן תלמידי החכמים לא נכנסים לנושא הזה, חוץ מבודדים שיושבים, הם טוענים, הנכדים של הרב נאה, שהוא כן צודק והשיעור הזה נכון, יש להם תשובות ושלחו לי חוברת וכנראה מדפיסים על זה, זה נושא אחד. עוד דבר, הרב ארבל בספר באתי לגני פרק כ', הוא גם כותב, למרות שהוא תלמיד של יביע עומר, הוא כותב איזה טעות. בדף קופמן, קופמן, הוא אומר זה ברכה לבטלה. נכשלים בברכות לבטלה. לא, כן. בחזון עבדיה כתב ששיעור הקמח להפרשת על היום זה 1560 גרם. הוא שמח, מה שבעבר מדוע משנים עברו, וזה לא נכון לימינו. ככה הוא מעריך על הנושא הזה, ובסופו של דבר הוא כותב, שההכרעה הזאת של דירהם זה לא יותר משלוש גרם, הרי מה שמקובל לחשבונות שעושים היום בדירהם זה 3.5 גרם, 3.2. אז יצא ממילא שיעור 1666. אז אם הורידו את השיעור של החמישית, אז ממילא זה נפקה מן הרבה חשבונות. בקיצור, אז הוא כותב פה, אנחנו מדדנו בעינינו, ראינו זה השתנה, ולפי שיעור חזון איש, אז החשבון יוצא כך וכך, יצא לו 2 קילוגרם, 250, כל קמח לפי מקומו וזמנו, אבל לפי מה שהוא מברר פה, באתי לתקן את המנהג, שבשיעור של 1560, מה שכתוב בספרים של היביע עומר, הפוך, הם מברכים על זה. 1560, כל מברכים, אין לברך. זה קרוב לוודאי שהיה בברכה לבטלה. ככה הוא טוען. וטוב, אני לא נכנסתי לנושא הזה, אני רק אומר שבכל אופן שיש פה מה לבדוק, ואם בפרט אם זה נוגע לברכה לבטלה, אז אנחנו נשארים בכל אופן בינתיים, כל זמן שהעניין לא יתברר אחרת, אז זה מה השיעור שהיה מקובל, אז זה נשאר. עוד דבר, בקשר להפרשת חלה מלאכה, גם הנושא הזה, אנחנו פסקנו בכמה ספרים שהפרשת חלה מלאכה בעיזה, בבצק, אין מה להפריש, כיוון שזה נוזל, זה עדיין לא עיסה שאפשר להגדיר אותה, שאפשר להפריש עליה חלה. רק אחר כך, בזמן שזה יש צירוף כלי, אחרי זה, אז כשזה נעשה לחם, אז שחלה, עניין של הפרשת חלה. מה לגבי המנהג? מה נהגו בעבר? כתבתי פרט יצחק, חלק א', סימן קוף מהם, דף שינון, דיבור נחלו על לאו, כתבתי בסוף ככה, מה ששמעתי שיש מן אנשים שלא נהגות להפריש חלה מן הלאו, אין מזה שום ראיה. כאילו אומרים, לא, מה, למה אתה אומר להפריש חלה מן הלאו, כשזה נהיה יותר, לא נהגים להפריש. אז כתבתי שאין שום ראיה, כי בתימן לא היו עושים לחוכה, אלא ממין קוטנויות הם עושו להם. לפי כך לא הורגלו בזה, אבל פה עושים ממין דגה. בתימן גם ששאל, אם היו שואלים את אותו שעבר, מה הברכה של הלאו, היו ברכה של הכל. כי לא ברור, זה לא מונעים מזונות, ולא מוסיק, כבעות סעודה, שהכל. למה שהכל? כי זה נעשה מדרה. כן, אז מהדורה, מה שנקרא היום, זה לא מהחמשת מיני דגן, אז אם כן, ברכו שהכל, לא הפרישו מזה חלה, זה פתור. אז במילא, מה אמרו, מתפלאים, הפרשת חלה מלאכה, לא שמענו, כן, לא שמענו, כי לא יש לך, אבל היום כולם עושים את זה מחיטה, במילא יש על זה חיוב של הפרשת חלה, אם זה מצטרף. אז על זה כותב לי הרב אסף לוי בעניין, הוא כותב ככה, שהוא דיבר כמה תלמידי חכמים, והוא כותב ככה, בדברי חפץ שמע נושא על העיגן ההפרשת, על כל, אם בכלל, אם יש חיוב, מתי חייב, כן. בתימן במחוז רדה עשו את הלוחות מכמה חיטים. ככה ביררתי עם הרב עזריה בסיס. הוא הושיב לי, לא רק ברדה, גם בעוד מקומות בתימן, שהיה מצוי כמה חיטים, היו עושים מלוחות מחיטים, לא רק מקודנות. רדה רובם עושים מחיטים. מה עם הפרשת חלה? מפרישים אחרי האפייה בלי ברכה. שאלתי אותו אם הוא זוכר בוודאות שלא ברכו, אני לא הייתי במעמד, אבל ככה אני מתרשם, שיפרישו בלי ברכה. הרי יש אומרים בכלל לא צריך להפריש, כעל בלילה של הלכה, ככה הוא בקיצור הוא אומר, לא לברך. אותו דבר הוא אמר לי בשם הרב נתנאל אלשיך, אדם שאל אותו, אבל לא, יש כן לא, יש מקומות שכן עשו מחיטה, ומה עם הפרשת חלה? לא יפרישו חלה. בעצם הרב בסיס, מה שהוא אומר לי בעל פה, הוא אומר, לא, הוא לא יכול לדעת שבעצם הפרישו חלה, רק המסקנה שלו, כאילו מה שהוא ראה בו, בעצם הוא לא ראה בתימן, הוא על הילד. אבל מה שהוא זוכר, שבשנים הראשונות פה בארץ, זה שכבר נעשה פה מקמח חיטה, לא ברכו על זה. מפרישים אחרי הפריאה בלי ברכה, הוא לא בטוח שזה ככה זה נעשה, אבל ככה הוא ראה פה ברצלה, אז הוא אומר, זה משקף את מה שהיה בתימן. הוא עושה מסקנה, אם פה ברצלה ככה עשו, מסתמה גם בתימן עשו. בקיצור, אין עדות ברורה על הדבר הזה, מה נעשה, אבל זה בתוך שמסתמה זה ככה רוח הדברים.
אולי לא היה להם צירוף קליפ. אולי לא היה להם
זה הנקודה, זה הנקודה. זהו, זהו, בדיוק, אתם נגעתם, זה אני חושב, זה בעצם פה, זה פה הנושא. זה בדיוק, זה פה הבעיה. בקיצור, יכול להיות, בדרך כלל בתימן אסור לחרוך ממנה גוגנועת. הם מעידים שיש מקומות שכן אסור מחיטה, יכול להיות. נאמין להם, לתלמידי חכם שאומרים את זה, ומקווה שלא יהיה בלבול במשך הזמן, לא שחוק, ואנחנו מדברים עשרות שנים אחרי כן, שיש טעויות, אם זה כבר בארץ, כבר לא יודעים בארץ ישראל, מה היה בתימן, מה היה בארץ ישראל, לא יודע, אבל כבר היה שכחה וזה, לא ברור. אבל נניח, נקבל את העדות הזאת, שכן היה, והם אומרים שלא יפרישו. וכן, מובן, לא יפרישו, ואם יפרישו, יפרישו בלי ברכה. אבל מצוין, זה ברור מאוד, הרי, זה מה שאנחנו אומרים. שהחיוב הוא רק כשזה נעשה להם, לא בעיסה, אלא אחרי שיוציאו את זה מן התנור ושמו את זה מחוץ לתנור, הדין שלה רודם ונותן לסל, שאז הכלי הוא מצרפן לחלה. אבל הרי מעריץ אומר שזה דווקא אם נתן ישר לכלי, שמשם מתעייב בחלה. הרודם ונותן לסל, ככה זה שיטת ספר החינוך ועוד הרבה ראשונים, הרמב"ן. ויש רשימה של ראשונים שסוברים ככה, דווקא מעניין שהרמב"ם לא חזק ככה, הרמב"ם לא סובר ככה. בכל אופן, מה שכתוב שם, שהמסקנה היא, שמה שנוהגים להפריש חלה, זה דווקא שהחיוב חלה נוצר מיד מאיפה שהוציאו את הלחוח או כל דבר, נגיד שלא יפרישו עליו, מתחייב בפרישה בצירוף כלי, אבל זה דווקא אם הכלי היה מיד מהתנור. אם זה עבר, שמו על שולחן, ומהשולחן שמו את זה לתוך כלי, אז פה בעצם סברו על שעזה בכלל חיוב הפרשת חלה. הצירוף כלי זה רק אם זה נהיה ישר מהתנור, ישר מהמחבת, שמו בתוך הדבר כלי שמצרף אותה, ואז כולם, מובן. אז כנראה, בדרך כלל זה לא היה, אז לכן לא הפרישו, מובן. אז ככה, בכלל, אז אין שום ראיה ממה שהם לא נהגו לברך, כי פשוט מאוד. לפי המנהג, כן, זה הרי מבואר בשולחן הלכון קוצר, יש סעיף מפורט על זה, כן, זה מה שהתכוונתם, נכון? כן. הרי בהמשך, בסעיף, סעיף י"ג, אם לא הניחה מיד באותה מזנת תנור, לתוך כלי שיש תפלות או על גבי מפה, הניחה על גבי שולחן או לוח, אחר כך העבירה משם לתוך כלי שיש לו תפנות, אין לברך עליה, כיוון שיש סוברים שבאופן זה כבר נפטרו מן החלה ואינם חוזרים להתחייב. במקור שוט פה לצדיק. השש לדעת ספר החינוך, שדווקא הרודה ונותן לסל. ואחר כך הבאנו שזה לכן כמה פרטי דינים שעושים מהעניין הזה, שכאילו, שגם אם מפרישים חלה, אז זה מספק. אז אם כן, אז מובן, למה לא ברכו על זה?
הבעיסה עצמה אינסוף.
אה?
הבעיסה
עצמה אינסוף.
יש
עיסה. הבעיסה עצמה לא, כיוון שהנוזל של הלוח הוא רק, זה עדיין, הוא שם עדיין לא, זה לא עיסה. החיוב יהיה רק כשזה יהיה יפה. בתוך התנור עצמו, גם אם יהיה שיעור, זה גם לא, אין מציאות שזה יהיה, זה לא אופן כמות, אבל נניח, אפילו יעשו, זה אף פעם לא מצטער. רק כשזה יוצא מהתנור. מהתנור צריך... צריך שהחיוב הוא כשמוציאים את זה ושמים לתוך כלי ומצטרף שם השיעור חלה. אז בדרך כלל זה לא קורה, ממילא מובן למה הם לא יפרישו חלה. ממילא מה שהם מעידים על המנהג, אין לזה שום משמעות. לא שהם סברו שזה לא חייב, זה חייב. אבל הם עשו באופן שלא יצרו כלי, או באופן שיש ספקות, ממילא, או שנהגו שבלה אחרי זה פטור, או אחי, גם מי שאומר שיפרשו בלי ברכה, זה מובן שבגלל זה ההפרשה הייתה בלי ברכה.
רק באופן שנסתם ישר תוכלי, אז אני חייב.
כן, אז זה חייב בוודאי. אם לא, אם הצירוף נהיה בשלב הבא, או כמו למשל לפעמים, מקבלים עוגות מכמה וכמה משפחות, חלק יפרישו, חלק לא יפרישו, להם לא ישו, לא יפרישו, אז אם כן, עכשיו זה רק ספק. אז ממילא, בזה פטורים, כי זה כבר ספק. בכלל, גם אם, אולי בכלל לא היה חייב, ועכשיו גם כן מי אמר שיש שיעור?
שולחן מצרף אבו, שולחן.
שולחן לבד לא מצרף, רק אם יש לו צפנות. יש
להם כלי כזה שמצרים.
יפה. נכון, כן, אז זהו. באופן הזה, זה כן. אבל אני חושב שלחוך, אם רוצים אותו, צריך לתת לו בתעלה שהוא...
שיתקרר.
אז הם לא ישימו אחד על השני. אז יפרידו את זה כזה שמובן, שיתברר.
זאת אומרת, אין מציאות הזאת כפי מה שאומר את המעשייה.
כן, אז זה לא מציאות, אז לא מציאות. אם מובן, למה לא ברחו. כן. טוב. צריכים לסיים. טוב, אז אם כן, אתם רואים, אמרתי כל מיני רבות מה חשוב הזה בלביש, ועשה לדעני ועדום. אבל ברוך השם פחות או יותר, אני מעדיף שהדברים יהיו ברורים, אשר נגיד רק ראשי תיבות וסופי תיבות, ואז שהדברים יהיו מושלמים, זה יותר חשוב. כן, הוא רוצה לשאול פה משהו, כן?
לגבי דבר שדיבור עם משקיעים, בן אדם אחרי, רק עם העוף.
כן.
כתוב משם רואה שחלק מהדברים שפטורים מטבילת ידיים, זה דבר שרגילים לאכול אותו ביד או לא רגילים ביד. אמרו עדות בני תימן, רגילים לאכול מרק את העוף בידיים. השאלה פה... השאלה כאילו, אם פה יצטרך לצל ידיים לפחול, ותמיד רגע, כאילו בושה לכם.
כן, אבל רק הנקודה ויש שזה מבושה.
כן, רק מצד זה, רק מצד זה. אבל לפעול עדיין יצר, בכל מקרה? זאת אומרת, כמו הביסקוויט שהרב כותב, זאת אומרת שבגלל שזה מחלוקת...
ליטול ורק את הברכה, להחמיר, לחשוב של הברכה, אבל עצם הנטירה היא חיוב.
חיוב, אז גם כשאוכל מרק, אוכל את החוף ככה עם ידיים?
ماذا ما نقول ايه بره بدهن ابراهيم صابي اعجا مشابه انا ولو شنو خلق له هذا الجماعه بره قال 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 يلا دنيا ايه مبنى مشان امير
امين
هذا بره بما هو يا ريح هذا مير بي بارك من هذا بره شنو هذا ترى خير بي دقه من سيا صحه الصحه الصحه بني بيته
بنو
يوم الصحه بنا يا انا ايه يا لاد يوسف انا رب مشان ايه سارة بديتاي مريم بديتاي مريم بديتاي شيمبرو هو ثاني بدام يبرح معسي يدي عم كل سنه
ونازك
السيله داري باول ولبني مصادر رموز امين 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 امين